ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 583 ימים, 59 חטופים עדיין בעזה. תזכורת עגומה קיבלנו אתמול שוב מיוסף חיים אוחנה, שמתחנן על חייו ועל חיי חברו אלקנה בוחבוט, ולא בפעם הראשונה. בינתיים הנשיא טראמפ מתכונן לנסיעה החשובה שלו למזרח התיכון. הרבה דברים טובים עומדים להתרחש, אמר. זה שבוע משמעותי לנשיא ארצות הברית ולמדינות המעורבות, סעודיה והמפרציות. לישראל פחות, דילגו לנו מעל הראש. על פי דיווח מצרי, מהשעות האחרונות, טראמפ יפגוש בסעודיה את אבו מאזן ואת נשיא סוריה אל-ג'ולאני. ישראל לא בתמונה, נקווה שרק בינתיים, לא? טראמפ ומקורביו יעשו עסקים בטריליונים. אצלנו בינתיים במגזר הערבי המלחמה ממשיכה להשתולל, כשילד בן 8, יוסף אבו רקיק, מתל שבע, משלם בחייו את מחיר אלימות הכנופיות. לא יאמן שמתחילת 2025, מספר הנרצחים במגזר כבר מתקרב ל-100. תתארו לכם מצב שילד בן 8 מהמגזר היהודי היה נרצח במלחמת כנופיות, המדינה הייתה מתהפכת על הראש. איפה המשטרה? איפה שר המשטרה לביטחון לאומי? בשבוע שעבר הם ניסו להפגין איזה שריר באמצעות מבצע אכיפה ברעת. הכנופיות בתגובה התמינו מטען באזור בניין העירייה. לא משטרה, לא השר, לא עוזרי השר, כלום ושום דבר. כשמאבדים שליטה, גם מאבדים עניין. תוכנית בהיקף של 3 מיליארד שקלים לאנשי המילואים על רקע הרחבת התמרון וגיוס המוני. נדבר עוד מעט עם ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. עוד באותו הקשר, רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרזים ל-900 מגרשים במושבים למילואים ניקים. מנכ״ל רמי ינקי קווינט יסביר, וגם משבר הטיסות בעקבות המלחמה נדבר עם מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ'. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כלכלני חברת דירוג האשראי S&P הותירו את דירוג האשראי של ישראל ברמה A, אבל השאירו תחזית שלילית. רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, מסביר.
לא מדובר בהפתעה, זה פחות או יותר גם מה שאנחנו רואים בתמחור בשווקים, עלייה מסוימת בפרמיית הסיכון של ישראל, אבל לא מעבר לכך. הדברים הבסיסיים הם עדיין חיוביים, מציינים לחיוב את נושא ההייטק, הגישה שיש לשווקים מצד משרד האוצר, אבל הפיל שבחדר הוא כמובן המצב הגיאופוליטי, וכאן תמון הסיכון. למעשה S&P מזהירה שאם הדברים ימשיכו וידרדרו, כמובן יש עדיין את הסיכון של הפחתת דירוג, ולכן התחזית נותרה שלילית למשק הישראלי.
מספר ארגוני עובדים פנו היום למשרד העבודה ולוועדת השרים לחקיקה והתריעו בפניהם על הנזק שיגרום התיקון להצעת החוק לסכסוכי עבודה שיזם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, ויאפשר לתבוע את ארגוני העובדים ויוזמי שביתות בתביעה כספית. עורכת הדין אביגיל שחר מסבירה.
הצעת החוק לתיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה שמה לה למטרה להלך אימים על עובדים שובתים וגם לרושש את ארגוני העובדים, הכל כדי לחנוק ולדכא את זכות המחאה והשביתה בישראל. תיקון כזה יפגע באופן ממשי ביכולת של עובדים, גם המוחלשים ביותר, להתגונן מפני פגיעות חריפות בזכויות שלהם. הוא ירתיע ארגוני עובדים מפני פעולה לשינוי מדיניות שפוגעת בעובדים, הוא יבזבז משאבים שיפוטיים אדירים על דיון בתביעות נזיקין, ויחריף עוד יותר את העומס הבלתי אפשרי במערכת המשפט.
עמותות וארגוני אנשים עם צרכים מיוחדים מזהירים מפני השינוי שיוזם משרד הבריאות לבטל את החזרי הקופות למומחים להתפתחות הילד ולחייב את המשפחות לעבור את הטיפול בקופות עצמן. עורך הדין מיכאל זאת, מנהל חטיבת קהילה בעלות, מסביר את ההתנגדות.
למרות שהכוונה לעבור לשירותים ציבוריים מלאה ברצון טוב, בפועל המערכת פשוט לא ערוכה לזה. במיוחד כשמדובר בילדים בגילאים 6 עד 18 שלרוב אין כלל מענה טיפולי בקופות. ביטול ההחזרים בלי יצירת אלטרנטיבה מוכחת יפגע ישירות בילדים ובמשפחות, ויצור מציאות שבה רק מי שיכול לשלם מקבל טיפול. זו גזירה קשה עם השלכות חמורות לטווח ארוך.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד מתחילים. עם גיוס עשרות אלפי לוחמי מילואים והתרחבות הלחימה ברצועת עזה, הממשלה מאשרת חבילת תמריצים נוספת, חדשה, עבור המשרתים, ותכף נבדוק מה בין ההטבות שנכללות בתוכנית. אייל הנץ, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. אייל, שלום.
אחר צהריים טובים.
שלום, שלום. אז קודם כל, ספר לנו אילו עוד הטבות, על מה החלטתם היום?
אוקיי, אז היום עלתה בממשלה החלטה מספר 4 מאז תחילת המלחמה, שעוסקת במשרתים ובבני המשפחה. במסגרת ההחלטה יש מגוון מאוד רחב של הטבות וזכויות, שמסתכמות ב-3.4 מיליארד שקל, שמכוונות פעם אחת הרבה יותר הטבות למערך הלוחם. שתיים, להסתכל על המשפחה ולכוון לדברים לטובת המשפחה. ואני יכול להתחיל לספר לך מה יש בתוך ההחלטה.
אתה תכף תספר לי, לא נפרט אחד לאחד, אבל אני רוצה לדעת במה זה שונה. אתה אומר שזו החלטה מספר 4, היו החלטות לא מעטות, חלקן מצוינות. השאלה היא מה זה שונה מ-3, 2 ו-1? כלומר, איפה יש פה איזה שהם שינויים?
אז בהחלט. א', בהחלטה הזאת יש למשל ארנק דיגיטלי שמקבל כל משרת לטובת המשפחה. זה ארנק שיכול להיות מוטען עד סכום של 5,000 שקל לאדם כפונקציה של ימי המילואים שהוא מבצע, ובעזרת הארנק הזה אפשר לשלם שני דברים: אחד, תשלומי אגרות והיטלים ממשלתיים, ושתיים, פנאי ורווחה. לא היה עד היום, הנה החלטה חדשה. דבר שני, אנחנו מבינים שהמעסיקים לוקחים חלק ולוקחים וראויים להערצה על מה שהם עוברים, ובמסגרת ההחלטה הזאת יש פעם ראשונה מענק שיינתן למעסיקים כפונקציה של כמות המשרתים במילואים שיש בעסק ומספר ימי המילואים שהם מבצעים.
שזה אומר מה? תפרט.
לצורך העניין, אם אני עסק ויש לי למשל 100 עובדים, ומתוך 100 עובדים נניח שמחציתם מועסקים במילואים, העסק הזה חווה קשיים, ולכן אנחנו כמדינה, משרד הביטחון ביחד עם משרד האוצר וביטוח לאומי, נפתח מנגנון ובעצם נשפה את המעסיק על מה שהוא עובר. עוד משהו חדש.
גם, רגע, אני רוצה פה להתעכב על זה, כי יש הרבה מאוד מילואים ניקיים שהעסקים שלהם קרסו, גם כאלה שמעסיקים, במיוחד כאלה שהם עסקים קטנים של בן אדם אחד שהולך למילואים, אין לו מי שיעזור לו בבית והעסק קורס. אז
לא, ברור, אני אסביר.
אוקיי.
הנקודה הזאת היא נקודה שמדברת על שכירים, על עסקים שלצורך העניין לא חייב להיות בהכרח בעל העסק משרת מילואים. אנחנו מדברים על עסקים מקטנים ועד גדולים. לגבי העסקים הקטנים, יש מענים במסגרת ההחלטות הקודמות בקרן הסיוע, ותכף אני אפרט עוד כמה.
כלומר, אתה מדבר על שכירים ולא על עצמאים.
כן, אני מדבר על שכירים.
בשלב הזה, אוקיי.
המענק ניתן לעסק, המענק לא ניתן לפרט. עוד משהו חדש שיש במסגרת ההחלטה הזאת, יש בעצם מענק שנתי שאנחנו נותנים למפקדים במערך הלוחם. אנחנו מכירים שהמפקדים מרמת הממם ועד רמת המגד משקיעים ימים רבים כדי, מה שנקרא, לתחזק את המסגרת, ואנחנו במסגרת ההחלטה הזאת נותנים להם מ-5,000 שקל עד 20,000 שקל מענק שנתי לכל מגד במערך הלוחם. עוד דבר חדש שנכנס במסגרת ההחלטה זה למשל מענק לחיילים משוחררים שסיימו את שירותם הסדיר ואוטומטית נכנסו לשירות מילואים. אנחנו הולכים לתת לכל חייל כזה מענק של 1,000 שקל, ויש עוד דברים נוספים. אני מתאר,
תגיד, זה רק ללוחמים או גם כי לא, הרגע אמרת זהו, לחיילים משוחררים וכו'?
לא, במקרה הזה של החיילים משוחררים זה כולם, לא משנה אם הוא לוחם או לא. וחלק מההחלטות הן החלטות שנוגעות לכולם, וחלק מההחלטות הן החלטות שנוגעות למערך הלוחם, כי אנחנו רואים בעיקר בימים האלה, בעיקר בפעילות העצימה, את המאמץ ואת ההשקעה שהם ראויים לכל...
בוא דבר. נדבר רגע, שאלתי אותך קודם על עצמאים. איך עוזרים לעצמאים שיש להם עסק קטן? זאת שאלה אחת. ועוד שאלה, איך מפשטים את התהליכים? כי אתה יודע, עד שבן אדם מגיש, עושים לו חישובי מס וכל מיני בירוקרטיות כאלה, וזה מתסכל מאוד, ויש אנשים שמבטרים על זה אפילו. זה מתיש.
א', בחלק מהדברים את בהחלט ענת צודקת, ואני יכול, אני שמח מה שנקרא לבשר, שבמסגרת ההחלטה הזאת אנחנו הולכים לפתח, משרד הכלכלה יוביל את זה, בעזרת מערך הדיגיטל הלאומי, מערכת אקטיבית למיצוי זכויות. זו מערכת שבעצם הפרט יוכל להיכנס אליה, יראה את כל הזכויות, ודרך המערכת יוכל לתפעל את הזכויות, כי אנחנו יודעים, אפרופו אנחנו יודעים, שחלק מהאנשים פשוט מבטרים, ולכן יש פה צעד מאוד גדול. אני יכול גם לספר לך שבמסגרת קרן הסיוע שמנהל צהל, נעשו הקלות מאוד רבות כתוצאה מהפקת לקחים, כדי להקל על המילואים נקלים האלה. לא מספיק שהם הולכים למילואים, הם עכשיו גם צריכים למלא דברים. הדברים נעשים היום בצורה הרבה יותר פשוטה, בצורה אינטראקטיבית, בלי צורך, מה שנקרא, מספיק סריקות דרך הטלפון, כדי לפשט.
כן, מה שנקרא נצטרך לבחון את זה בזמן אמת.
ובוודאי, בוודאי, ההחלטה הזאת היום התקבלה, יש פה הרבה מאוד פעילות שכל משרדי הממשלה יצטרכו לעשות, ויש פה הרבה החלטות במסגרת ההחלטה הזאת שהן פעילות חקיקה שאנחנו נצטרך להידרש אליה.
אגב, מאיפה בכל... יבואו השלושה מיליארד האלה? שלושה פסיקה ארבע?
השלושה מיליארד בעצם הם תקציב שחלקו מגיע מתוך מערכת הביטחון, וחלקו תוספת שמשרד האוצר מתקצב למערכת הביטחון. אני חושב שבמציאות הנוכחית זה בהחלט מעיד על זה שאנחנו רואים את משרתי המילואים, רואים את בני המשפחה, מעריכים אותם וחייבים אותם.
שוב רק נזכיר לסיום, אייל הנץ, בפועל, מתי אפשר יהיה לקבל את הכסף? למי ששומע אותנו? למי ששומע ועוד לא הלך למילואים והצו אצלו כבר בכיס.
לא, אז חלק מהדברים יקרו בימים הקרובים, חלק יקרו בעוד תקופת זמן. צהל היום אמור להפיץ איגרת למשרתי המילואים, להסביר על התהליכים, חלקם מיידיים וחלקם ייקח לנו כמה חודשים, אבל אני מתאר לעצמי שאנחנו נעמוד לכל הדברים, דרך אגב כמו שעמדנו בשלושת ההחלטות הקודמות.
בוא נאמר שנקווה שלא יהיה 5 ו-6 ו-7, אבל אמן. נסתפק
אמן,
בזה.
אמן, אמן.
אייל הנץ, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, אני מודה לך. תודה רבה.
תודה
רבה. תודה רבה. ידיעה שממש מהדקות האחרונות, החלטה דרמטית של בית המשפט העליון בנושא התינוקת סופיה מפרשת אסותא, התינוקת, קבע בית המשפט העליון, תישאר עם ההורים המגדלים ולא תעבור להורים הגנטיים, וזה סיפור, נקווה שהפעם זה נגמר, אבל מי יודע. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא שלנו, ונגיד שלום לאוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע. אוז, שלום.
שלום,
שלום. טוב, קודם כל אנחנו רוצים תמונת מצב, אנחנו עושים את זה כמעט כל יום, תמונת מצב מנתב"ג, ארקיע עובדת, ישראל עובדת, אלעל עובדת, ויש עוד כמה חברות, לא המרכזיות כמובן, שממשיכות לזרום עם ישראל. אתה יכול ככה לעדכן איך זה עובד?
בגדול יש 25 חברות, אני לא דובר רשת, אבל גם קיבלנו עדכון ביום חמישי וישבנו גם עם השרה וגם עם גורמי רשת. יש קרוב ל-25 חברות שעדיין שממשיכות לפעול. רוב החברות המערב אירופאיות, אני יכול להגיד כולן, כל המערב אירופאיות הפסיקו לפעול.
שאלה החברות המשמעותיות בעצם.
זה החברות, זה קבוצת לופטנזה, איבריה, בריטיש איירווייז,
אייר פרנס בריטיש וכולי.
כן, אייר פרנס בריטיש.
ואמריקאיות, יונייטד ודלטה.
ויונייטד ודלטה, שתי החברות האמריקאיות, כל החברות האלה הפסיקו לפעול יום אחרי נפילת הטיל שקרוב לנתב"ג. צריך להבין שהתמונות האלה בחול בכלל, הן תמונות לא טובות של טיל שנופל. מצד שני, נתב"ג עשה מאמצים עילאיים ו... החזיר את השדה לפעילות חצי שעה אחרי נפילת הטיל, שזה מאוד דרמטי.
שזה לגמרי, וזה יפה מאוד.
זה מגיע שפו באמת לרשות שדות התעופה וגם לנתב"ג, על החזרת השדה והתנועה האווירית אחרי 30 דקות.
וגם לישראלים, שכבר מתורגלים לצערנו וחוזרים לשגרה. עכשיו תגיד, איפה ארקיע משתלבת בסיפור הזה?
אז כמובן שאנחנו בלוח הטיסות הרגיל שלנו, והוספנו לא מעט תדירויות, בעיקר ליעדים מרכזיים, כמו אתונה, הוספנו בין 2-3 טיסות ביום, ללארנקה כמובן, לרומא, הוספנו לווינה, ואנחנו בוחנים עוד מספר יעדים, כי אנחנו רואים שכרגע רוב החברות המערב אירופאיות לא חוזרות, או לא מודיעות על המשך השעיה.
כלומר, אתם ערוכים עד מתי, אוס ברלוביץ'?
אני כרגע ערוך עד סוף מאי בלוח טיסות מתוגבר, בעיקר כמו שציינתי ליעדים המרכזיים באירופה שהחברות הפסיקו לטוס.
נקווה שלא, אבל עם אופציה להערכה?
את יודעת, הנבואה, את יודעת למי ניתן?
לא, זה לא נבואה, זה רק...
לא, תקשיבי, יש חברות שהודיעו כבר, בריטיש איירווייז הודיעה שהיא חוזרת רק ביוני.
נכון.
אבל שאר החברות מודיעות, יש חברות, בעיקר הלואו-קוסטים, שאנחנו נציין שכל חברות הלואו-קוסט, שזה...
וויז וכו'.
וויזר,
ריינר.
כמובן ריינר, ו... עוד כמה חברות שהפסיקו כמובן לטוס, הן מודיעות מיומיים ליומיים או מספר הימים קדימה, זה חלק מהמדיניות שלהם. החברות היותר גדולות לוקחות דווח של שבוע או מספר ימים יותר, ככה נותנות בין היתר לנוסעים להתארגן על חלופות.
אוקיי, עכשיו, יפה, עכשיו תגיד, האם אתם עושים שינוי במחירים? אנחנו כולנו מקווים שלא, אנחנו שומעים גם את שרת התחבורה שמדברת על תקרה מסוימת.
אני רוצה לשמח לעשות את זה, רק לא ציינתי עוד קו אחד שהוא מאוד משמעותי, גם עבורנו וגם עבור אזרחי המדינת ישראל, זה הקו לניו יורק. לזכור שבמשבר הקודם, אחרי נפילת הטילים מאיראן, שבמשך חודשים טסה רק חברה אחת לצפון אמריקה, ואנחנו בחדש...
אתם נכנסתם לעניין הזה.
החל מחודש פברואר האחרון אנחנו טסים בין 3-4 פעמים בשבוע לניו יורק בטיסות ישירות, ואנחנו באמת עשינו מהפכה גם ברמת אחרים, ברמת המחירים, וגם היום, אני אתן את זה קדימון לעניין המחירים, גם היום מצוף עונה, ניתן למצוא טיסות לניו יורק עם מרקיע בפחות מ-$1,000.
פחות מ-$1,000?
כן, פחות מ-1,000, לא, הלוך ושוב, עד סוף אוקטובר, זה רק עד סוף העונה.
אוקיי.
לגבי שאר המחירים, כפי שאתה יודעת, יש לזה שיח רב, אני יכול להגיד ככה וגם להתחייב. המחירים שראינו אחרי המשבר האיראני לא יחזרו. אוקיי, לא יהיו טיסות של אתונה ב-$800, וגם לא ללארנקה, וסך הכל רמות המחירים אצל כל חברות התעופה, אני לא דובר שלהם, אני יכול להגיד עלינו, הם רמות מחירים סבירות.
מה זה סבירות?
סבירות, את יודעת, יש לכל יעד מחיר, אבל אני יכול להגיד שבימים הקרובים ראיתי טיסות לאתונה שאנחנו מוכרים ב-$200, $220.
בסדר, אתונה זה הכי זול, כי זה שעתיים ורבע, אבל...
כן, יש לו טיסות ב-$169 ראיתי טיסה לאתונה. צריך להזכיר שאנחנו בתקופה של מלחמה, לכן עלויות התעופה הן קצת יותר יקרות, על אחת כמה
אבל,
וכמה
אבל
שאנחנו...
אבל אתה יודע, אוס ברלוביץ', זה תמיד התירוצים האלה, והשאלה אם ישראלים שקנו כרטיסים וחבילות לקיץ, ונאלצים לבטל, ויקבלו את הכסף חזרה באיחור וכו', האם הם לא יאנשו במרכאות וישלמו אצלכם יותר?
תקופת קיץ תמיד המחירים יותר יקרים מתקופה רגילה.
בסדר, במידה מסוימת, אני... אבל עכשיו כן, זה...
נכון, אבל אני רגע רוצה לציין, אם נסתכל רגע קדימה לחודשים של יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר וחגי תשרי, לא נגענו בשום מחיר, לא אלינו, אנחנו באותם רמת מחירים לפני
עכשיו,
הטיל.
אבל עכשיו,
עכשיו, בימים הקרובים.
כשהחברות מבטלות.
כן, לא, אבל כרגע הם לא מבטלות עד חודשי הקיץ. נכון הוא שאני מרגיש שיש יותר ביקוש, כי אנשים רוצים להיות באזור הביטחה, מה שנקרא להזמין ולהיות שקטים, ועם חברות זרות, יש חשש שאם יהיה עוד איזשהו אירוע ביטחוני, עוד איזשהו אירוע שיעלת חברות זרות לבטל, אז אנשים יישארו לא רק בלי הכסף, כי בסוף את הכסף למיטב ידיעתי מחזירים, הם פשוט יישארו עם בית מלון בלי היכולת להגיע אליו. וזה אני יכול לציין בעיקר בחודשים שיש פיק, שזה יולי-אוגוסט.
לגמרי. אני
יכול להבין, רגע,
משפט סיום.
אני יכול להבין את התסכול לנוסע שמבטלים לו טיסה, והוא לא יודע מה הם כספו, אז כל מחיר שהוא ישלם על אותה טיסה בחברה אחרת, ייראה לו הרבה, אבל אני באמת מתחייב, אני מנצל את
התוכנית. תלוי כמה הוא שילם, אנחנו לא יודעים.
בוודאי, שאנחנו באמת שומרים על רמות מחירים בהחלט סבירות לתקופה, כל יעד לפי התפוסה שלו בניהול רגיל, ואני יכול להגיד לך שמגוון המחירים הוא בהחלט מה שנקרא נכון לכל כיס.
תלוי בהתאם ליעד. אוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
אני מודה לך, ענת.
תודה רבה, שלום שלום. יניב מורזובסקי, היי.
אנחנו נשארים בארץ.
בינתיים. היינו כבר. כן, זהו.
יאללה, דיווחי תנועה.
דיווחי תנועה, פה, אצלנו. טוב, עכשיו שוב לאנשי המילואים, אבל מזווית אחרת, שלא קשורה למה שדיברנו עליו קודם, וזו תוכנית של רשות מקרקעי ישראל, שמודיעה באופן חד צדדי בשבוע שעבר, כי תשווק 900 מגרשים במושבים למשרתי מילואים ונחי צהל, ועוד 900 מגרשים לציבור הכללי. ינקי קווינט הוא מנכ״ל רמי, רשות מקרקעי ישראל, שלום ינקי.
צהריים טובים, ענת.
אתה יכול להסביר לי למה התושבים מתנגדים התנגדות נחרצת, אפילו עד פנייה לבית משפט?
קודם כל, התוכנית הזאת היא לא רק במושבים, היא גם בערים, בקריית שמונה, בקצרין, בדימונה, אופקים, נתיבות, באר שבע. יש שם כמות גדולה של מגרשים, זה נכון שיש שם...
כלומר, רגע, 900 האלה זה גם קריית שמונה, אופקים, נתיבות וכו'?
נכון. נכון, זה בכל okay. הארץ. היום המדיניות של מוסדות התכנון, וגם שלנו, היא לתכנן פחות מגרשים צמודי קרקע, שאולי הייתה נוהגת בעבר בצורה יותר רחבה, והיום אנחנו בונים יותר לגובה, מצופפים יותר, משתדלים לנצל ניצול יעיל וטוב יותר של הקרקע, כדי לשמור עתודות לדורות הבאים, וכדי לשמור על שטחים ירוקים, לכן
אז,
אין...
אז בדיוק על זה מדברים, שהצמודי קרקע האלה זה תוכנית, או קרקעות, שמיועדות לדור הממשיכים, ולכן הם כל כך מתרעמים עליכם.
אז חלק מתוך אותה תוכנית, שהיא כבר היום למעלה מ-1,000 מגרשים, זה מגרשים שנמצאים גם במושבים. הכוונה שלנו הייתה לקחת, ובאמת למצוא, תחת החלטות המועצה ומדיניות הממשלה הקיימת, למצוא מגרשים צמודי קרקע, ולאפשר למילואים ניקים ולנכי צהל לקבל עדיפות באותם מגרשים שהם מאוד מאוד מבוקשים על ידי הציבור הרחב.
גם במחירים מיוחדים? על איזה מחירים אנחנו מדברים פה?
יש גם הנחות, תכף אני אדבר באמת מה התנאים של אותה תוכנית, הכל כמובן תחת ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל. עכשיו, גם במושבים היו מגרשים, עם תוכניות של אותם מאושרות לאותם מגרשים שתקופה ארוכה לא שווקו, חלקם גם למעלה מ-20 שנה לא שווקו, ואת המגרשים האלה לקחנו אותם והחלטנו להוציא אותם לטובת אותם חיילי מילואים, שיש אפשרות לבני המקום לקבל את ה זכות ראשונים לקבל בפטור ממכרז את אותם מגרשים, אנחנו נותנים לעשות את הרחבות. במרכז הארץ היום אין הרחבות, מכוח תיקון לפקודת האגודות השיתופיות שנעשה לפני כ-15 שנה.
בוא נדבר על מחירים.
ולכן אנחנו לקחנו את המגרשים האלה, לא רק את אלה, כל מה שהיה, זה נכון שאין עוד הרבה, זה לא שיש מלאי מאוד מאוד גדול של מגרשים, ולקחנו דווקא את אלה שבקונפליקט, אלא זה מה שיש, וזה מה שניתן לשווק לאותם חיילים.
ושוב אני אומרת לך, ולכן הם כל כך מתרעמים וכועסים, כי הם רוצים את זה לדור הממשיכים.
אבל אין להם את היכולת, אחד. שתיים, אנחנו חושבים שנכון לתת את זה לכל חיילי המילואים, ולא רק לבנים הממשיכים.
למה עשיתם את זה, ינקי קווינט, באופן חד צדדי?
אז יש פה 60 רשויות בערך שאנחנו עובדים מולן. חלקם היינו בקשר יותר שוטף, ועם חלקם התחלנו את זה, תהליך ש... אנחנו מתחילים אותו, אי אפשר תמיד עם כל מושב לסגור איתו על השני מגרשים שאנחנו אמורים לשווק באותו מושב, אבל מאחר מדובר בלמעלה מעשרות רשויות מקומיות, אי אפשר לתאם את כולם שיווק, בסוף תקחי בחשבון גם היישוב שיש בו 50-60 מגרשים, זה בסוף בניין אחד באופקים, אפילו לא בתל אביב.
אוקיי.
שעד עכשיו לגבי המחירים, כבר אני לחמה תהיה השיטה. השיטה תהיה כזאת, שיש בה הטבה. מה ההטבה? ההטבה היא כזאת שזה מדובר על מכרז סגור בהרשמה והגרלה. אין פה תחרות על המחיר. המחיר הזה הוא מחיר של שומה, ועליו תינתן הנחה לחיילי המילואים. נכון להיום ההנחות האלה הם 150 אלף, יש כוונה להעלות אותם ל-100 אלף שקל, אבל יש כוונה להעלות אותם ל-150 אלף שקל ליחיד, ולזוג זה יהיה 300 אלף שקל.
שזאת הנחה קבועה ולא משנה איפה אתה בוחר את הקרקע?
זאת הנחה קבועה, לא משנה איפה אתה בוחר את הקרקע. יש הנחה נוספת שהיא הנחת אזורי עדיפות לאומית. אם הקרקעות האלה חלקן נמצאות גם באזורי עדיפות לאומית, באזורי עדיפות לאומית יש הנחות שניתן לשלם שיעור מסוים מתוך השומה, 26%, 46%, אלה מחירים נמוכים והרבה, מתוך מדיניות של הממשלה לעודד את ההתיישבות באותם אזורים. אין עדיין את המחירים ואת השומות, אנחנו עכשיו מכינים את אותם שומות, כמו בכל תהליך של מכרז, פרסמנו את המודעות, עכשיו אנחנו מכינים את חוברות המכרז ועובדים על השומות של אותם מכרזים, אבל אין ספק שהם יהיו נמוכים במאות אלפי שקלים,
כן.
ממחירי השוק.
תגיד, בכמה המדינה משתתפת?
המדינה היא משתתפת באובדן ההכנסות שהיא לא תקבל בגין הקרקע. זאת ההשתתפות
שלה. כמה יסבסדו?
אז אין פה צורך לסבסד, כי זו השיטה, והמדינה בעצם, מה שאמרתי, נותנת את ההנחות, היא אולי תקבל פחות, אבל היא לא, צריכה להוציא כסף ממשי, היא קובעת מחירים נמוכים יותר לאותם מגרשים. זו בעצם רמת ההשתתפות שלה, המדינה פה היא המוכרת, אז אין לה מה... מה בעצם להשתתף, כי אלה מגרשים של המדינה.
אוקיי, עכשיו בוא נלך רגע כללית. אגב, יש מצב שבית המשפט יבטל את ההחלטה הזאת, אבל נדון בזה לכך שזה יקרה, אם יקרה.
לא רואה מציאות כזאת.
הבנתי.
אני גם חושב שבסופו של דבר אנחנו מקבלים גם מהרשויות המקומיות, גם מהמועצות האזוריות, אנחנו מקבלים רוח מאוד חיובית, שאומרת, בסוף אנחנו רוצים להצעיר את היישובים שלנו, אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים לשווק בדרך אחרת, ולכן הרעיון הזה של לתת קדימות לחיילי מילואים, וגם לנכי צהל, ולאוכלוסייה נוספת, הוא מוצחן בינינו, ואנחנו מאוד בעדו.
בוא, ינקי קווינט.
יש חלק מהטבות לחיילי מילואים, יש הטבות נוספות. יש קדימות במחיר מטרה.
אוקיי, בסדר, אני רוצה עוד, נשאר לנו מעט זמן לעבור באמת לציבור הכללי. מתחילת השנה המחירים עלו ב7% מחירי הדיור, ואני זוכרת שאתה אמרת לפני חודשיים בערך, לא, או המלצת אפילו, לא לרכוש עכשיו דירות. ההמלצה בעינה?
אני אגיד לך מה, אנחנו רואים את כל הנתונים ביחס לשוק הדיור. אנחנו רואים את מספר הדירות הלא מכורות, שהכפיל את עצמו בשנים האחרונות, והגיע לכמעט 80 אלף יחידות דיור. אנחנו רואים את מספר העסקאות במשק, מה שמצביע גם הוא על קושי גדול מאוד בשוק של קבלנים למכור. אנחנו רואים את מבצעי המימון שהיו לאחרונה. אנחנו רואים את מחירי הקרקעות. רק לאחרונה הוצאנו שני מכרזים ל-7,200 יחידות דיור בשדה דוב בתל אביב, שזה פריים לוקיישן, נכון. וקיבלנו מחירים שנמוכים ב-20-30% במחירי הקרקעות.
זה דווקא כאילו אינסנטיב לכן לקנות עכשיו.
כל אבל אנחנו עדיין לא רואים את ירידת המחירים. כל הפרמטרים מצביעים על כך שאמורה להיות ירידת מחירים. גם מבצעי המימון ביטאו ה-20-80, 90-10, שהיו בעבר בבנק ישראל, התערב לאחרונה וביקש לחדול אותם.
הערה, מה שנקרא, הערת הזרה, במרכאות.
אותם מבצעי מימון שיקפו ירידה ריאלית שבין 7-10%. ואנחנו חושבים שכל הנתונים האלה מצביעים על כך שהקבלנים והבנקים שעומדים מאחוריהם, והבנקים שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בשוק הדיור, וגם הם אלה שעומדים...
אז מי שלא חייב, אתה אומר לא לקנות עכשיו.
אז אני אומר, לדעתנו, המחירים ירדו. אנחנו רואים את זה במחירי הקרקעות, אנחנו צאנו מדד...
אנחנו חייבים לסיים, ינקי.
תודה רבה.
תודה רבה לך. תודה, מנכ״ל רמי, ינקי קווינט. תודה רבה. פרסומות וחוזרים.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
נגיד שלום לשחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלום שחר.
שלום ענת, צהריים טובים.
שמה, האיגוד יוצא בקמפיין ציבורי גדול נגד קומבינת הארנונה, תסביר מה זה.
קומבינת הארנונה, לא הרבה יודעים, יש מנגנון כזה שנקרא טייס אוטומטי, בעצם הארנונה צמודה ל-50% עליית מדד יוקר המחיה ו-50% עליית מדד השכר בסקטור הציבורי. למשל, כשמעלים לרופאים את השכר, הארנונה שלנו עולה, למרות שהרשויות המקומיות לא משלמות את השכר של הרופאים.
בוא ניקח את 2025, כמה היא עלתה מאז?
2025 היא עלתה ב-5.3% בבת אחת, שיא של 17 שנה.
שזה המון.
עכשיו, זה קורה שבשנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים, זה מטורף, כאילו בין 2009 ל-2025 עלה מדד יוקר המחיה, ב-30.5%, ואילו ארנונה באותה תקופה עלתה ב-42%. זאת אומרת, אנחנו משלים, תמיד משלים ארנונה, שהיא הרבה יותר גבוהה מהעלייה במדד יוקר המחיה.
עכשיו, מה אתם רוצים, שחר?
אנחנו רוצים, תראי, בסוף מדברים הרבה על יוקר המחיה, נכון?
כן.
אנשים והמאזינים שלנו צריכים להבין שכשארנונה לעסקים עולה, אנחנו, הארנונה העסקית, אגב, למי שלא יודע, היא פי 6 עד פי 10 מארנונה למגורים, שתביני, אם אנחנו כועסים על גובה ארנונה שאנחנו משלמים למגורים, תחשבי שעסק קטן, בינוני או גדול, משלם פי 6 עד פי 10. עכשיו, אם מעלים לנו את הארנונה לעסקים, ודרך אגב, גם ה-OECD העיר למדינת ישראל שארנונה לעסקים בישראל, היא בתעריפים שערורייתיים, 40% יותר גבוה מאשר ארנונה לעסקים באירופה.
ה-OECD מעיר הרבה מאוד הערות, אבל זה נכנס מפה ויוצא משם.
כן, כן, אבל תראי, בסוף חושבים שיש איזו ארוחת חינם. בסוף, אם אנשי עסקים בישראל ישלמו יותר שכר מינימום, כי המדינה החליטה שהשכר יעלה, יותר חשמל, יותר מים, הכל דרך אגב זה מונופולין של המדינה.
בסוף אנחנו נשלם את כל זה, זה יפול עלינו, לא?
בסוף אנחנו פוגשים את זה במחיר של המוצר, בסופר, במחיר של המוצר בקניון, וזה הכל באדיבותה ובהשמעת מדינת ישראל. עכשיו תראי, שר הפנים, לא רק זאת, הוא מגדיל לעשות, זאת אומרת, הוא מעודד את הרשויות המקומיות להגיש בקשות חריגות. תשמעי טוב, הרי ארנונה עלתה ב-5.3% למגזר העסקים.
יש עוד 120 רשויות שרוצות להגדיל בעוד יותר.
יש עוד 200 רשויות מקומיות שרוצות, שהגישו בקשות חריגות.
אוקיי, עכשיו תגיד לנו,
600 מיליון שקל.
עכשיו תגיד לנו לסיום, מה אתם רוצים?
אנחנו רוצים להיפטר מהמנגנון ההזוי הזה, המעוות הזה שנקרא
של הטייס האוטומטי. אוקיי,
איך לעשות את זה במקום? יש עוד נוסחה שבה ארנונה תמודה לזה משהו שפוי, אם מקדם התייעלות של הרשות המקומית. זאת אומרת, בסוף, שתביני שהעסקים בישראל משלמים הכי הרבה ארנונה ברשות מקומית, והם צורכים הכי פחות שירותים. אנחנו לא צורכים שירותי חינוך, אנחנו לא צורכים שירותי דת, העסקים שמצאים באותה רשות. אנחנו צורכים הכי פחות שירותים, משלמים הכי הרבה. והדבר הכי חשוב, שידעו המאזינים, בגלל שמצליחים לגבות פה ארנונה שערורייתית מהעסקים, רמת המוטיבציה של ראש רשות מקומית לבנות נדלן מגורים היא שואפת לאפס. הם מעדיפים לבנות נדלן אך ורק למסחר ושירותים, נכון, כי משם כן, מגיע לנו נגבוה.
זה הקופה, זאת הקופה. אבל כן. השאלה מה קורה לעסקים?
מה קורה? אני רוצה הכי חשוב. מה קורה בגלל התופעה הזאת? הילדים שלי ושלך לא מצליחים לקנות נדלן למגורים. למה? אין מספיק והמחירים עולים. כן. השמה, מאחת הסיבות המרכזיות לזה שמחירי הנדלן למגורים עולים זה כי אין היצע מספיק גדול.
זה נכון, כי מי שאין לו אבא או אמא עשירים לא יכול לקנות דירה.
אין היצע מספיק גדול, כי ראשי הרשויות לא מוכנים שיבנו למגורים, הם כן מוכנים שיבנו למסחר ושירותים.
הבנתי. טוב, נעצור כאן, המשך יבוא. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר. תודה רבה, שחר.
תודה לך.
תודה. פרסומות ובורסה. תמיר שפירא, מנכ״ל איילים קרנות נאמנות, מצטרף אלינו. שלום תמיר.
ערב טוב ענת.
שלום שלום, אני רואה שהבורסה דרדלה מה שנקרא.
אז אצלנו שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח במגמה מעורבת וננעל סביב רמות הבסיס במדדים המובילים. מחזור המסחר הסתכם היום בכמיליארד ורבע שקלים. מבחינת מדדי המניות...
רגע, מיליארד ורבע ביום ראשון זה לא מעט.
נכון, זה יחסית מחזור שהוא נאה ליום ראשון. מבחינת מדדי המניות, מדד תל אביב 35 וה-125 ננעלו ללא שינוי, מדד תל אביב 90 רשם ירידה קלה של כשתי עשיריות האחוז, ומדד הבנקים עלה כשליש האחוז. היום לא התקיים מסחר בדולר, והשער היציג שנקבע ביום שישי עומד על 3 שקלים ו-57 אגורות.
אגב, למה השקל מתחזק כל כך?
השקל מתחזק משתי סיבות עיקריות. קודם כל, הדולר נחלש בעולם כנגד המטבעות העיקריים, וגם מול השקל. ודבר נוסף, הגופים המוסדיים כאן בישראל, הם מגדילים כיום השקעות בישראל, ומוכרים דולרים, שהם בעצם מקטינים השקעות בחול, וזה גורם בעצם לשקל להתחזק אל מול הדולר.
לסיום, ממש בחצי דקה, S&P משאיר את התחזית על A, אבל נותן גם משאיר את התחזית השלילית.
נכון, אז סוכנות דירוג S&P הורידה את דירוג האשראי, השאירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי ברמה של A, עם תחזית שלילית, אבל מנגד צריך לשים לב לנקודה חיובית שהיא העלתה את תחזית הצמיחה של ישראל לשנת 25 וגם לשנת 26, וזו נקודה שבאמת היא נקודת אור, למרות שדירוג האשראי נשאר על כנו. ובנוסף, אנחנו גם רואים שמשקיעים זרים על סמך הדירוג הזה, הם בעצם מתחילים לחזור להשקיע בישראל. הם רואים בשוק הישראלי מעניין. נוכח המציאות הביטחונית.
אוקיי, כל כך מהר מיום שישי ליום ראשון, זה באמת נפלא. אנחנו נעצור פה. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה להתראות. אנחנו סיימנו איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה שני רומנו על השידור, סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ועמיתי דואק.